שלום, ערב טוב. היום לפני 90 שנה הלך לעולמו רבנו החפץ חיים, זכר צדיק לברכה, וזכינו שהרב קוק גם הספיד אותו באותה שנה, וגם פרסם מאמר זיכרון לכבודו שנה אחר כך, כאשר המאמר הזה נדפס בספר מאמרי הראייה. הרב כותב שיש לנו קושי להעריך את הדמות הזאת, משום שהמושגים שלנו והחיים שלנו כל כך הידרדרו, הושפלו, הונמכו, עד שקשה לנו הנמוכים כל כך, השקועים בבוץ כל כך, להעריך דמות שהיא מאוד מאוד עליונה. וזו לשונו של הרב. דורנו השקוע בסכסוכי מפלגות. סכסוכי מפלגות זה קטנות, זה ירידה לדברים מאוד מאוד לא רציניים. דורנו השקוע בעניינים חומריים יותר מהמידה, אז אינו מוכשר להעריך מה גדולה היא ההשפעה הנפלאה של גוף קדוש ונשמה קדושה זו על ההווה ועל העתיד. כלומר, צריכים הרבה להשתחרר מהקטנות שלנו כדי להעריך את האישיות הענקית הזאת. וכאן מוסר לנו הרב הגדרה על החפץ חיים. זאת הייתה נפש מהנפשות היותר מתוקנות. קודם כל, מבחינה נפשית, מבחינת הופעה של דרך ארץ שקדמה לתורה ומתוך תורה, נפש מתוקנת ביותר. אבל כאן עובר הרב לנשמה של החפץ חיים. ואומר הרב, זאת הייתה נשמה שהיא שקויה כולה מלשד גן עדן העליון. אם אנחנו פה למטה נמצאים ועושים ושותפים לדברים שאפשר לקרוא להם אפילו גיהנום, החפץ חיים, נשמתו היא מגן עדן העליון. לכן הקושי, לכן הפער הוא עצום. זאת הייתה נשמה שאין לה בעולמה כי אם החפץ הטוב היותר עדין. קודם כל, רצון חזק עד שהוא מגיע להגדרה של חפץ. חפץ לעשות טוב, רק טוב. יש לפעמים פה ושם שאנחנו נתקלים עם אנשים, עם מפלגות, עם קטעים כאלה של רוע. החפץ חיים כולו רק חפץ טוב. הטוב היותר עדין והיותר קדוש, והרב מתרומם עוד, שכולו הטוב הזה שחפץ חיים כל כך היה מסור אליו, כולו כלול הוא בקשר המוחלט של החיים רק כדי לעשות רצון קונו. לא היו לו רצונות או מגמות אחרות בחיים, אלא מגמה אחת עליונה, רק לעשות רצון קונו. לעשות נחת רוח למי שאמר והיה העולם. על כן, על ידי שהרים החפץ חיים את ערך החיים האישיים שלו וחיבר אותם אל מלך חפץ בחיים, שיכתוב אותנו לחיים כאלה שהם רק למענך אלוהים חיים. ועל ידי הרמת ערך ואיכות החיים הפרטיים של עצמו, הוא גם פעל להרים את החיים הכלליים של עם ישראל כולו. ומכאן אומר הרב, נשמה כזאת עליונה, שכולה אמונה, כולה יראת שמיים, כולה לעשות נחת רוח למי שאמר והיה העולם, כולה קדושה, כולה טוב, אז הלב הקדוש והטהור הזה נצבט ממש מרוב צער. לחפץ חיים היה צער עצום לחיות כאן בעולם הזה, כי הרי נשמתו היא מלשד גן עדן העליון, והוא רואה והוא חש בחושו הבריא את אומללות החיים כתוצאה מההפקרות הנוראה ביחס לאיסורים החמורים בנוגע לטהרת הדיבור, לאיסורי רכילות, לשון הרע, הוצאת שם רע. החפץ חיים הרגיש מחנק, אי אפשר לחיות בדור, והוא מדבר על דורו, שמדברים לשון הרע. זה אומללות. אם היה גולש היום בכל המקומות, בכל האתרים, דום לב במקום, נצבעת הלב, נצבעת הלב. לכן התעשת ולא מצא מנוח בנפשו, עד שיצר את היצירה הקדושה הראשונה, שעל שמה נקבע שמו הגדול לדורות. זה הספר המקודש, חפץ חיים, שמירת הלשון. היום ראיתי איזה מופת בספרייה במרכז הרב. הגעתי לספרייה ללמוד בבוקר, ואני רואה שני שעוני קיר. אחד מראה את השעה, 8 בבוקר. השני, המחוגים נעצרו. הסתכלתי על איזו שעה המחוגים נעצרו, 12:45. מה זה השעה 12:45? הרב ציודה ייסד בישיבת מרכז הרב סדר לימוד שמירת הלשון. חובה, בחורים, מבריחים, למדנים, לומדים למבחנים, רבנות, דיינות וכו'. חייבים ללמוד בין 12:45 ל-13:15 חפץ חיים שמירת הלשון. אז היום נכנסתי לספרייה, שעון אחד עצר על 12:15. האבן מקיר תזעק, השעון של 12:45 עוצר. הרב ציודה, בנתיבות ישראל, מאמר התורה והגאולה, מדבר על אמונת ההשגחה העליונה, שהיא בעצם נותנת אישור, מי שמתבונן בהתבוננות האמיתית הזאת, זה נותן אישור על המבט שלנו, על התהליכים שמתרחשים. הנושא שם, האם ואיך להתייחס לציונות, בסופו של דבר, היא תנועה חילונית. אבל רב זיודה אומר, מי שמתבונן על ההשגחה, רואה המון המון נקודות בהם רואים שהקדוש ברוך הוא נותן אישור למהלך הזה. כי רק הקדוש ברוך הוא יודע מה עתיד להיוולד מהתנועה הזאת, ולאן היא תקדם את עם ישראל ביודעין ובשלא יודעין. והרב ציודה שר שירת לא לחינם, ביטוי שמופיע במדרש, שבעצם אומר מה שמתרחש הוא לא במקרה. והוא אומר, לא לחינם, ארץ ישראל מתחילה להוציא פירותיה בעין יפה. סימן לגאולה. לא לחינם, פתאום מתרחש תהליך ניסי של קיבוץ גלויות. לא לחינם כל מיני מלכים, מלכויות, משתנות, הטורקים היו פה, פתאום הבריטים וכולי, לא לחינם כל מיני עניינים, ובתוך שירת הלא לחינם הגדולה הזאת הוא כותב, לא לחינם הקדוש ברוך הוא שולח דברו בישראל בחפץ החיים לטהרת הדיבור, ועצב פועלו בפנים ובחוץ לתחיית לשון קודשו עם החזרה אל הארץ. כלומר, הרב צעודה מתבונן במבט של אמונה, והוא רואה שעם ישראל בגלות, הוא דיבר יום, יום יום, כל אחד לפי מקומו, עם ישראל הוא דובר את כל השפות, כי הוא גלה לכל המקומות. והנה, אליעזר בן יהודה, הוא דוחף לתחיית השימוש החוזר בלשון, בלשון הקודש. החזרה לדבר בעברית. אבל בדיוק באותה תקופה, לא לחינם, הקדוש ברוך הוא שולח את החפץ חיים. למה? כי זה שעם ישראל, ברוך השם, חוזר לדבר בלשונו הוא, והלשון היא המהות, כדברי המהר"ל בגור אריה בתחילת חומש דברים. וישיבו אותנו דבר, דיבור, שפה, כי השפה של האומה מבטאת את המהות שלה. לדוגמה, בסעודיה יש מאות שמות לגמלים. רוכבי גמלים, יש להם שפה מאוד עשירה לגמלים. לנו יש שפה מאוד עשירה לקודש. אז ריבונו של עולם מחד גיסא, מחדש את השימוש בשפה העברית, דרך השלוחים שהוא בוחר, או דרך השלוחים שבוחרים לעזור לו, אבל במקביל, השם ישמור אם נחזור לשפה, אבל לא נדע איך להשתמש בה. שפה יכולה להרוג, תקשורת הורגת. אז הקדוש ברוך הוא שולח לא לחינם את החפץ חיים, כדי לטהר את הדיבור הישראלי. ואז תחיית השפה תצטרף לתחיית הקודש. הביטוי של הרב צבי יהודה, לא לחינם הוא שולח את החפץ חיים, מתבאר על פי הספדו של הרב קוק את החפץ חיים. הרב קוק הביא את הגמרא שראה הקדוש ברוך הוא שצדיקים מועטים, עמד ושתלן בכל דור. שאל הרב קוק, מה פירוש עמד ושתלן? והרב קוק אמר, משל, נגיד יש משתלה פורחת, מגדלת המון שתילים, ניקח לדוגמה את המשתלה הנהדרת שהייתה בעצמונה, תימנה ותיכונן. שם מגדלים שתילים, יפים, נהדרים, ואז מגיעה המסעית, מעלים את כל הסחורה, והמסעית נוסעת עד מטולה, קריית שמונה. אותם שתילים שגדלו שם בעצמונה, מגיעים לקריית שמונה. הם לא בני קריית שמונה, הם בני עצמונה. אבל אפשר להעביר אותם, את השתילים, למקום שרוצים ליהנות מהם. כמובן, לא לשכוח לשלם. אומר הרב קוק, ראה הקדוש ברוך הוא שצדיקים מועטים, עמד ושתלן. המשתלה של נשמת החפץ חיים, היא לא נשמה בסדרי גודל של הדורות שלנו. אנחנו קטנים. החפץ חיים, נשמתו היא נשמת תנה, או לפחות המורה. כלומר, זה סדר נשמתו, זה הגודל שלו. זאת המשתלה. משם לקח הקדוש ברוך הוא את הצדיק הזה, החפץ חיים, ושלח אותו עם המסעית הזאת של המשתלה, שתל אותו בדורנו. זאת הייתה גדלותו, זכותו תגן עלינו, אמן.